אחים יקרים ואהובים, בעזרת השם בשבת הקרובה נקרא בית הכנסת את פרשת צו. התורה פותחת ואומרת לנו, צו את אהרון ואת בניו למור, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אם נסתכל נראה שהאות מם במילה מוקדה כתובה באופן זעיר, מם זעירה. אנחנו נזכרים שגם כן בפרשה קודמת, פרשת ויקרא, האלף של המילה ויקרא גם כן הייתה כתובה בצורה קטנה. ראית שמסבירים בדרך מליצית שכשבא הקדוש ברוך הוא למשה רבנו והציע לו את ההלכות וקרא לו להלכות הקורבנות, משה רבנו בענוותנותו יפנה לאלף, לאהרון אחיו. ואילו כשהקדוש ברוך הוא מגיע לאהרון, צו את אהרון, אהרון בענוותנותו מפנה למשה אחיו, למם של משה אחיו. הדבר מזכיר לי סיפור ששמעתי על רבנו מאור ישראל, רבנו עובדיה יוסף, ועל רבה הראשי של ירושלים, הרב שלום משאש, שכידוע היו חלוקים בהרבה הלכות. פעם נזדמנו שניהם לחופה אחת. עם כל זה שחלקו ביניהם בהלכה, הייתה ביניהם הערכה ואהבה עצומה. כיבדו את שניהם, את שני הרבנים הגדולים, לשמש כעדים בחופה. וכשהגיע הזמן לחתום על הכתובה, מעין הרב עובדיה לחתום לפני הרב משאש, אמר, אתה גדול ממני בחוכמה ובמניין, אתה יותר גדול ממני, אני רוצה שאתה תחתום ראשון. ואילו הרב משאש אומר, לא, אתה רבם של כל ישראל, אני לא מוכן לחתום לפניך. כך התווכחו ביניהם באהבה וענוותנות עצומה, עד שנאות הרב משאש לחתום ראשון, אבל בחוכמתו, מבין השורות של העדים, הוא חתם בשורה השנייה. כך אמנם הוא חתם ראשון, אבל הוא אפשר לרבנו הרב עובדיה יוסף להיות הראשון מבין החותמים לתמיד על הכתובה. זו חוכמתם של גדולי ישראל, זו ענוותנותם. הענווה היא שורש כל הטוב, והגאווה היא ההפך, שורש כל דבר רע שיכול להיות. הרבי מקוצק מסביר, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה. אדם רוצה להיות גדול, עולה, כל כולו לכבוד הקדוש ברוך הוא. מסביר הרבי מקוצק, זה בא לרמז שגם אם יש לבן אדם התלהבות והתלהטות בתורה, יצניע אותה בליבו, לא להבליט את עצמו בגאווה. העולה על מוקדה, מם קטנה. תזכור תמיד שבכל רגע נתון, בכל שנייה אפשרית, בן אדם יכול לדרדר. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזר לו, אינו יכול לו. האדם יכול להיות, אומר רבי נחמן, במהלך היום, ובמהלך שעה, ובמהלך דקה, מסביר לנו רבי נחמן עם ברסלב, יכול להיות צדיק גדול ורשע גדול. תהפוכות אין סופיות חלות לנו בראש. מחשבות רצות מכיוון לכיוון. אמר רבי נחמן, אם בן אדם יכל לפתוח את הראש שלו, להסתכל על המחשבות שרצות לו בראש, את התהפוכות, את המהפכים, את ההלוך ושוב, את הרצו ושוב שקורה לו במוח, היה בטוח שזה מוח של אדם משוגע ולא נורמלי. אבל כולנו כאלה. אומר הרבי מקוץ, גם אם בא לך עכשיו התלהטות, ברגוע. תזכור, היא העולה על מוקדה, מם קטנה, בלי גאווה. זהו הסוד של המצה לעומת החמץ. החמץ מסמל לנו את סמל הגאווה, התפיחות, הנראות, הרושם, הגובה, הנפח. שבעה ימים בשנה, אומרת לנו התורה, אנחנו חוזרים למקורות. אנחנו חוזרים אל הבייס של הבייס שלנו, אל הבסיס הטבעי, אל המקורות, מאיפה באנו. ממצא. הגענו מעבדות. הגענו ממקום הכי נמוך שאפשר. והקדוש ברוך הוא ברחמיו הוציא אותנו לא בשביל שאנחנו נלך ונעשה כל מה שאנחנו רוצים. אומרים חז"ל, עבדה בהפקרה ניחא להו. העבד טוב לו בהפקרות. אבל אנחנו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הוציא אותנו מהמקום הכי שפל. מהמקום הכי קשה שיכול להיות. בשביל מה? בשביל שניכנס תחת עבדותו של הקדוש ברוך הוא. לימד אותנו הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים ובקורבן הפסח, שכל מה שהוציא אותנו הייתה שנעבור את קור ההיתוך הזה בשביל שנהיה כלים מיוחדים וטובים בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בשביל שנדע עבדות מהי. אבל זכינו להיות עבדים לקדוש ברוך הוא ולא עבדים לעבדים. בהגדה של פסח נקרא כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. ידועה השאלה, למה לא שמנו את הרשע בסוף השרשרת? לכאורה הוא הגרוע מכולם. הרבה תשובות יש בדבר, אבל התשובה שלכאורה נכונה מכולן תובן על פי סיפור. במטרופולין גדול ברוסיה, העיר הוצפה בשטרות מזויפים, שטרות של דולרים ושטרות של רובל. האיכות הייתה מעולה. הדולרים היו מדויקים, הולוגרמה, פס כסף, סימוני מים, הרובל לא פחות, איכות מעולה. המשטרה הרוסית הבינה שהם במצב קשה, החנוונים נתקעו עם עשרות שטרות מזויפים, וכל העיר הוצפה בשטרות של דולרים ושטרות של רובל מזויפים, לא ידעו מה לעשות. הפעילו מודיעין והמשטרה סוף סוף הצליחה, והגיע לשני ראשי הפשע. שניהם במקביל ניהלו בתי דפוס מחתרתיים. תפסו את המכונות, את הגלופות, את הצבעים והגיליונות המיוחדים. הובאו השניים לפני השופט. ראשון הגיע מזייף הדולרים. תפסו אותו, לא היה לו ברירה. השופט דן אותו, הוא הודה במשפט ונשפט לשש שנות מאסר. לא התווכח, סס ושמח, הלך לשש שנים, ינקו לו שליש על התנהגות טובה, יישב עם פושעים בעלי ותק, יחד הם ישבו, ינתחו מה הסיבה שהגיעו, שבגלל זה הגיעו לחשיפה על ידי המודיעין של המשטרה, יצא עוד ארבע שנים לדרך חדשה, העתיד לפניו, ואיך אי אפשר לדעת, אולי הפעם הבאה הוא יצליח לזייף בצורה טובה יותר, בלי שבכלל יעלו עליו. השני הגיע זייפן הרובלים. נתפס, השופט צועק עליו והוא מודה. אבל השופט דן אותו לא לכלא רגיל. השופט דן אותו לבית משוגעים. למה? צועק מזייף הרובלים. והשופט אומר לו, היה לך הכל. מכונת דפוס משוכללת. גלופות מדויקות, נייר מתאים. אתה מקצוען אמיתי, הזיוף היה מושלם. בקושי הצלחנו לעלות על העקבות שלך. אמת, הוא מחייך לשופט, וכשהוא שומע את המחמאות האלה, ועד צועק עליו השופט, אז למה זייפת את הרובלים? למה לא דולרים? על אחד כמוך צריך לשלוח אותו לבית משוגעים. זה המשל העניין שלנו. התם הוא תם. שאינו יודע לשאול, לא יודע. אבל הרשע הוא כישרוני בדיוק כמו החכם, הוא בר דעת כמוהו. זה הטענה כלפי הרשע. למה בחרת להיות רשע? יכלת להיות חכם ולזכות לשני העולמות. זו הסיבה שאנחנו מציבים את החכם ומיד לאחריו את הרשע. שני אנשים עם אותם כישרונות, זה בחר בדרך נכונה וזה בחר בדרך ההפוכה. זו הסיבה שאנחנו מקים את שיניו. ראיתי פירוש נוסף מה זה הקיית השיניים של הרשע, לא באופן שהסברנו עכשיו שגוערים בו ומבזים אותו, אלא בדיוק הפוך, שאנחנו נותנים לו לטעום קצת מהטוב של התורה, מהיופי של התורה, ממילא הוא יהפוך לצדיק. רשע בגימטריה 570, הקה את שיניו. שיניו מניין המילה שין נון יוד וו, אם נוריד לו את מניין שיניו שזה בגימטריה 366, יצא לנו 204 כמניין צדיק. כלומר, על ידי שנדבר איתו בטוב טעם, על ידי שנפנה לדרך שמעניינת אותו, שנדע ליצור את השפה הנכונה עם הרשע, נקה את שיניו. 570 פחות 366 יישאר לנו 204, ונחזור לפגוש את הצדיק שבתוך הרשע הזה. רבי אלימלך מדינוב, בעל הבני שכר, פעם הלך בליל פסח לראות איך פשוטי העם עורכים את ליל הסדר. הגיע ליד חלון בית של יהודי פשוט, נעמד והקשיב לקריאת ההגדה שלו. באותה שעה אמר היהודי את המאמר שכנגד ארבעת הבנים, וכשאמר אחד חכם, היה מעריך במילה אחד, כמו שאנחנו מעריכים באחד, כשאנחנו אומרים בקריאת שמה, אחד. סיפר הרבי מבלז, שכששמע אביו את הסיפור הזה, השתנו פניו ללהבי קודש. והיה מובן מכך שהדברים נשגבים עד מאוד. מה כל כך? מה כל כך התרגש מזה הרבי? הסביר שיש בזה לקח גדול ונפלא, כי אדם עלול להיכשל ולחטוא באבונות קשים ולהגיע השם ישמור לדרגת רשע ממש, אבל על ידי קבלת עול מלכות שמיים הוא יכול להשתנות מהקצה אל הקצה. אם נקבל על עצמנו את אותו אחד שאנחנו מכוונים בקריאת שמה, את האחדות הזו של קבלת עול מלכות שמיים, ממילא אנחנו נהפוך מהקצה אל הקצה. השם ישמור, גם עם רשעים גדולים שבתוכנו, נוכל להפוך לצדיקים. וכאן מגיע הבן איש חי. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אומר הבן איש חי. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. למה ההגדה כותבת בכל פעם אחד? מה האריכות הזו? אפשר לקצר ולכתוב, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, חכם רשע תם ושאינו יודע לשאול. כך שואל בעל הבן איש חי, ומסביר רבי יוסף חיים מבגדד בעל הבן איש חי, שחכמים הזכירו את המילה אחד ארבע פעמים. למה? כי אחד עולה בגימטריה 13, וכשנכפיל את זה בארבע, ארבע פעמים אחד, אנחנו מקבלים 52, יוצא לנו בגימטריה בן. לרמוז ולהורות לנו שבכל אחד ואחד, בכל בן ובן, נמצאים ארבעת סוגי הבנים האמורים בהגדה. לפעמים האדם מתנהג בחוכמה ובתבונה. לפעמים אותו אדם עצמו יכול להתנהג ברשעות. לפעמים אנחנו מתנהלים בתמימות. ויש זמנים שאנחנו מתנהגים כאילו אנחנו לא מבינים ולא יודעים מה רוצים מאיתנו. על זה אמרו בהגדה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, לרמוז לנו שהפתרון לכל זה הוא התורה הקדושה, שיש בכוחה לייצב את הבן אדם, להרחיק אותו מהמידות והתכונות השליליות שבלב, להרחיק אותנו מהחמץ שבלב. וכאן אני רוצה להוסיף שאחד זה בגימטריה 13, אהבה זה בגימטריה 13, אחד ואחד ואחד ואחד. אהבה לכל אחד. החכם צריך את האהבה וכביכול מגיע לו. התם צריך את האהבה. אבל גם הרשע צריך את האהבה. רק על ידי אהבה. רק על ידי ילד שמרגיש נאהב. נכון, הוא רשע. נכון, לכאורה הוא כנגד הערבה. הוא זה הפחות מוצלח. אבל הוא אהוב על אבא שלו. הוא יושב איתו, הוא בן, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. גם הוא יושב איתנו בשולחן השבת, גם הוא יושב איתנו בשולחן ליל הסדר. אחד כזה, בוודאי ובוודאי, שיחזור למוטב אל חיק המשפחה. זה מה שהתורה רומזת לנו בקורבן פסח, שצריך לאכול אותו בחבורה, באחדות. הפסח אינו נאכל אלא למנויו, כמו שאומרת המשנה. הצליה שלו דווקא כשהוא שלם, אסור לשבור בו עצם, צריך להיות בשלמות. צלי לא מבושל, כי מבושל מתפורר, והצלי רק מתכווץ ונשאר שלם. רימז לנו הקדוש ברוך הוא בקורבן הראשון, קורבן הפסח, שיהיה באחדות ובשלמות. וממילא נחזק את ארבעת הבנים שלנו, את ארבעת הבנים שבתוכנו, לכדי שלמות אחת טובה, נכונה ואוהבת. שבת שלום ומבורך וחג פסח כשר ושמח.